זהו, אז בואו נעשה חזרה קצרה ממ"ד עד מ"ז, שזה בעצם כמדומני למדנו, ונמשיך. בסדר, היות ויש פה גם חדשים, בחורים חדשים, ברוכים הבאים, אז ננסה לתמצת את הדברים. הכוזרי שואל את רבי יהודה הלוי בפסקה מ"ד, האם יש לכם מניין ברור מבריאת העולם? כלומר, הכוזרי שואל שאלה טכנית, האם אתה יודע לומר, היות ואתה סיימת בפסקה מ"ג שיש לכם נביא שהסיר את הלוט מאז בריאת העולם עד היום, אז אם כן יש לכם מניין ברור מאז בריאת העולם, אז האם המניין שלכם הוא באמת ברור? כלומר, השאלה של הכוזרי היא שאלה טכנית מקף היסטורית, האם יש לכם ידיעות מדעיות היסטוריות על גיל העולם? אמר רבי יהודה הלוי, יש לנו מניין. שאל הכוזרי, כמה? ענה רבי יהודה הלוי, 4500 שנה. כאן לכאורה הסתיימה התשובה. בפסקה מ"ז, אחרי חמש המילים הראשונות, הסתיימה תשובתו. כמה שנים אנחנו מונים לבריאת העולם? אנחנו מונים 4500 שנה, נקודה. אבל רבי יהודה הלוי לא מסיים את תשובתו במניין הכמותי, אלא רבי יהודה הלוי ממשיך עוד קצת. וכאן עסקנו בזה בצורה מסודרת, שרבי יהודה הלוי בא ללמד את הכוזרי שהמניין הוא לא עניין טכני כמותי, אלא הוא מניין אלוקי איכותי. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לאיזושהי מטרה, לאיזושהי תכלית. ובתוך, על ציר הזמן, על ציר ההיסטוריה, יש אנשים שהופיעו על ציר ההיסטוריה, שהם קידמו את העולם מבריאתו לכיוון מטרתו, עד שיגיע למטרתו. ולכן המניין שאנחנו מונים, הוא לא מניין כמותי, אלא הוא מניין איכותי. ולכן נכון שאנחנו מונים 4,500 שנה, אבל אין ערך לכמות של 4,500 שנה, אם אתה לא תבין שבתוך 4,500 שנה האלה, היו 10 דורות מאדם עד נוח, היו 10 דורות מנוח עד אברהם, היו 6 דורות מאברהם עד מעמד הר סיני וכו'. כלומר, אין ערך למספר הכמותי אם אנחנו לא מבינים שיש איזושהי הופעה אלוקית בתוך המספר הכמותי הזה. אני לא זוכר אם עסקנו בזה, שלמשל, דוגמה אחת, 10 דורות מאדם עד נוח, שמה היה החידוש שקרה בתקופתו של נוח. כלומר, מה 10 דורות לא הבינו עד שהגיע נוח? עסקנו בזה, סוגיית המחרשה. כן. חושב שעסקנו בזה. בני למך, כל העניין הזה. אז אם כן, רבי יהודה הלוי לא יכול לעצור במניין, כי אתה מסתכל על ההיסטוריה בממד הטכני, ואני מסתכל על ההיסטוריה בממד התוכני, לא בממד הטכני. לכן אמר החבר 4500 שנה, ופירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי יצחק ויעקב עד משה עליהם השלום. עליו השלום. אישים אלה, היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. דבר מאוד מעניין, שהגרעין הוא בעצם גם הפרי. כשאדם זורע הגרעין, אז בעצם הוא מה שייתן את הפרי, אז הפרי כבר טבוע בגרעין. אין הבדל בין גרעין לפרי. הגרעין והפרי זה דבר אחד. כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. הגרעין הוא נקודת המוצא והפרי הוא התוצאה. אבל התוצאה היא כבר הייתה גלומה בנקודת המוצא. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים? שהם היו, שלא היו קיים כקליפה לגרעין, והקליפה היא חשובה. אנחנו לא מזלזלים בקליפות שיש לפרי, כי בלי הקליפה לא יהיה פרי. הפרי יאכל על ידי מזיקים אם לא תהיה קליפה שתגן עליו, אם לא תהיה קליפה שתאפשר לו לגדול. אבל צריך תמיד לדעת את היחס בין הפרי לקליפה. שלא היו קיים כקליפה לגרעין, אז אם כן, הממד הכמותי הוא עניינו הממד האיכותי, שבתוך הממד האיכותי הייתה איזושהי קליפה כמותית, והקליפה הכמותית היא זניחה ביחס לעניין האיכותי. ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם, ולכן, אם אתה שואל אותי כמה אנחנו מונים לבריאת העולם, אני לא עונה לך תשובה כמותית. אתה לא צריך לשאול אותי כמה אתם מונים לבריאת העולם. אתה צריך לשאול אותי מה אתם מונים לבריאת העולם. האם אתה מונה את קין? אולי לא. למרות שהוא חי הרבה שנים. האם אתה מונה את רוסיה הסובייטית? אולי לא. כמובן שיש השלכות. כן, כלומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה בצורה כזאת, שוודאי על פני האנושות, יש השלכות ביחס לעם ישראל וגאולת ישראל. אבל לא זה המינן של העולם. יש גמרא, רק כדי לסבר את האוזן, יש גמרא מסכת, אם אני לא טועה, אוריות, אם אני לא טועה, שהגמרא שואלת, מה זה ציבור שנקרא כלל ישראל? מה זה ציבור שנקרא כלל ישראל? אומרת הגמרא, כלל ישראל נקרא היהודים שיושבים בארץ ישראל. כלומר, יושבים 100 יהודים בארץ ישראל. 2 מיליארד יהודים בגלות, מה נקרא עם ישראל? 100 איש שיושבים בארץ ישראל. זה נקרא עם ישראל. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל לא לשפוט את הדברים לפי המימד הכמותי, אלא לפי המימד האיכותי. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. אז אם כן, השאלה של הגוי היא שאלה היסטורית, כי הוא מחפש את המבט של החדשות, והשאלה והתשובה של רבי יהודה הלוי היא תשובה אלוקית, תשובה עקרונית, תשובה מהותית, כי רבי יהודה הלוי לא מדבר על המבט של החדשות, אלא כמו שאמרנו הרבה פעמים על המגמה של החדשות. עד לכאן נקודה ראשונה פשוטה, נקודה שנייה קצת יותר עמוקה, ולכן נמנע המינן לפי האלוהים לבד. נקודה שנייה. עכשיו, איך הופיעו האלוהים על ציר ההיסטוריה? האלוהים הופיעו על ציר ההיסטוריה, אם אפשר לומר, בשני שלבים. שני מצבים היו. היה שלב עד עם ישראל, שלפי רבי יהודה הלוי, עד עם ישראל, הכוונה עד הגרעין של עם ישראל, כלומר 12 שבטים, יש מחלוקת בגמרא, אבל רבי יהודה הלוי נוקט עד י"ב שבטים, כלומר שהיה רק פרי בלי קליפה, ומי שהופיעו י"ב השבטים, ההופעה של האלוהים במציאות הופיעה בצורה אחרת. מה ההבדל? כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב י"ב שבטים, שכולם היו ראויים באופן ממשי לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, ומהם נמנע המינן לפיהם. כלומר, כאן נקודה מאוד מאוד עקרונית. אם אנחנו מבינים שהמניין שמעניין אותנו הוא המניין האלוהי, כלומר, מי הם אותם הדמויות, אותם האנשים שפעלו בהיסטוריה וגילו את השמיים בארץ, ולא סתם חיו בארץ, אז כאן היו שני מצבים. המצב הראשון, מי היה אלוהי? אם האדם הנברא פנה אל הבורא, הוא היה אלוהי. אבל אם הוא לא פנה אל הבורא, אז הוא לא היה אלוהי. אז זה תלוי בו, זה תלוי במדרגת האדם, זה תלוי בבחירה החופשית שלו. בו זה תלוי. זה השלב הראשון, עד 12 בני יעקב. כלומר, בואו נעשה רגע אומדן כללי, בערך 2000, נגיד 300 לבריאת העולם, לא סמינוס, אני לא מדייק, נגיד 2400 לבריאת העולם, משהו כזה. כלומר, 2400 שנה, מי היו האלוהים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא קידם את ההיסטוריה והמניין מצד האמת, נמנע לפיהם? אותם אנשים שפנו אל האלוהים. אבל פנה אל האלוהים, קין לא פנה, ואישה השם אל מלכתו של אבל. זהו. אחר כך, נוח פנה, האחרים לא פנו, פונה לנוח. שם פונה, חם ויפת לא פונה, השם פונה לשם. אבל הכל מתחיל במדרגת הבחירה של האדם. אבל אז הופיעו 12 בני יעקב, ואז כבר לא מדובר על יחיד שבבחירתו החופשית מחליט אם לפנות או לא, ואז יש קבוצה. הקבוצה הזאת נקראת בני יעקב, שזה בעצם היה הגרעין הראשוני של עם ישראל בפועל. בפועל. פה התחיל להיווצר עם ישראל בפועל, לפי הכוזרי לפחות, לפי דעה אחת בגמרא. ואז הקדוש ברוך הוא החליט שבקבוצה הזאת הוא מופיע. כלומר, אם ההופעה של האלוהים בשלב הראשון הייתה על ידי פנייה מהנברא אל הבורא, בשלב השני הבורא פונה לנברא, נפקא מינה עקרונית מאוד, כמובן, שזה לא תלוי אם הנברא פונה. כלומר, אתה יהודי, והקדוש ברוך הוא חל בך, גם אם אתה לא מתפלל. וגם אם אתה אומר אין אלוהים. כי אתה יהודי. המשמעות, אתה יהודי. המשמעות שאתה יהודי.
למה דווקא
ב-12 שנה? לא, עכשיו אנחנו נכנסים כאן לפינה. בוא נאמר ככה, מתי נולד עם ישראל? אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה. עם ישראל התחיל באמת בבית שלישי. כשהעולם יגיע לתיקונו, אז התחיל בית. אז התחיל עם ישראל. סוף סוף עם ישראל יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, לנצח משהו צריך להיות. טוב, נלך קצת אחורה, בית שני. בית ראשון, העלייה לארץ ישראל. מעמד הר סיני. אולי אני מדלג על כמה דברים, אבל לא נורא. מעמד הר סיני, יציאת מצרים. עם ישראל בפרום, עם ישראל משועבד. 12 בני יעקב. אברהם אבינו. טרום בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוקים אין ראשית אלא ישראל, בישראל ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מתי עם ישראל באמת נולד? לפני בריאת העולם. מתי הופיע על ציר ההיסטוריה? יש מי שיאמר, כשירדו 70 נפש למצרים, בני יעקב. יש מי שיאמר, מעמד הר סיני, יש מי שיאמר, והבאתי ארץ ישראל, יש מי שיאמר, בית ראשון, וכו'. רבי יהודה הלוי תופס 12 בני יעקב. בסדר, דעה אחת בגמרא, מסוף מסכת שבת. אבל מצד האמת, מתי נולד עם ישראל? לפני בריאת העולם. ישראל קדמו לעולם. ומה קדם למה ישראל או תורה? כי הרי אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל ישראל. ישראל קדמו לתורה. המהות קדמה. המהות קדמה. מתי היא הופיעה? לכן אני הדגשתי כמה פעמים, הממשיות. מתי עם ישראל הופיע באופן ממשי על ציר ההיסטוריה? מתי הופיע האלוהים באופן ממשי? לפי הכיוון הזה של הכוזרי, 12 בני יעקב. אבל בואו נחזור לנקודה העקרונית שמעניינת אותנו.
למה? אבל הופיע גם תקופת אלוהים הייתה בכל מקרה. זה לא משנה, כאילו, זה מצד האדם לקדוש
ברוך הוא. מתי הופיע הופעת האלוהים ברמת הקבוצה, שזה לא תלוי בבחירה של האדם, אלא בבחירה של ריבונו של עולם? אני אגיד משפט קצת קיצוני. אני הולך עכשיו רחוק בעקבות השאלה שלך. עד השלב של 12 בני יעקב, הייתה אפשרות, חס ושלום, אני לא מסכים מה שאני אומר, אתה מסבר את האוזן. הייתה אפשרות שאין אלוהים בעולם. יש אלוהים, אבל לא בעולם. ומה זה תלוי? בבני אדם. אם בני אדם יפנו אליו, יהיה אלוהים. בני אדם לא יפנו אל אלוהים. יש אלוהים, אבל לא בעולם. אנחנו רוצים שמיים בארץ, אלוהים בעולם. אז עד 12 בני יעקב, אין אלוהים בעולם? מאז שיש 12 בני יעקב, יש קבוצה, והתכונה המרכזית שבא לידי ביטוי בקבוצה ביחס ליחיד, שלקבוצה אין בחירה. קדוש ברוך הוא החליט, זאת הנבחרת, נקודה. בחרתי בעם שבו אני חל. בין אם העם הזה יפנה אליי, בין אם הוא לא יפנה אליי. אמרנו הרבה פעמים, הזכרנו כשעסקנו בסוגיה הזאת, שעל פי ההלכה, מחללים שבת על יהודי, על ידי גדולי ישראל, נאמר ככה, בשני מצבים או בשתי אפשרויות. מתי מחללים שבת על יהודי? דעה אחת, רבי שמעון בן מנסיה בגמרא במסכת שבת, אומר, מחללים שבת על יהודי, ניקח דוגמה שמופיע בגמרא, בהלכה, לא עלינו התמוטט בית, ויש לכודים בתוך המבנה, ואנחנו לא יודעים, ספק יש שם יהודי, ספק יש שם גוי, ספק אין שם בכלל בן אדם. ספק חי, ספק ספק הוא שם, ספק לא שם, ספק יחיה לפי שעה ולא, או לא יחיה לפי שעה. מחלוקת בגמרא אם מחללים עליו שבת או לא. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אתה תחלל עליו שבת רק בתנאי אחד. ומי יחלל? גדולי ישראל. רק בתנאי אחד. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כלומר, אם האדם הזה, אחרי שחיללת עליו שבת אחת, ישלים את אותה שבת בריבית, ישמור הרבה שבתות, שווה לחלל עליו, שיצור חלל בשבת אחת, כי החלל הזה יתמלא בריבוע בשבתות הרבה. אומר, מסביר המפרשים, לאו דווקא שבת, אלא יקיים מצוות. אומר המאירי, לאו דווקא מצוות. יגיד וידוי, לפחות יגיד וידוי לפני מותו. כלומר, באים הרופאים, אומרים למצילים, תשמע, אתה מוציא אותו מתחת להריסות, הוא מספיק לומר חצי דקה וידוי ואין הופך את נשמתו. מחלים עליו שבת עד גדולי ישראל או לא? כן. אז לפי הדעה הזאת, מה הסיבה שמחללים עליו שבת? שתהיה עוד הופעת תורה בעולם. זאת הסיבה. בין אם התורה זה שבת, בין אם התורה זה מצווה, בין אם התורה זה וידוי. אבל הקריטריון לחלל שבת על יהודי, היא כמה הופעת תורה תהיה בו. בוא נמדוד את, את המדד, את הברומטר המצוותי שלו. אבל יש דעה שנייה בגמרא, דעת שמואל. שמואל אומר, זה בכלל לא קשור כמה תורה הוא ישמור. שמואל אומר, וחי בהם. מחללים שבת על יהודי, גם אם אני יודע שבשתי שניות האלה שהוא יצא מהריסות, הוא יגיד אין אלוהים וינפח את נשמתו, מי זה שמי אלה שבו לחלל עליו שבת? הרבנים הראשיים. הוא נמצא מתחת להריסות, בואו נעשה קצת יותר דרמטי. הוא נמצא מתחת להריסות. הוא אומר, תשמע, הרבנים הראשיים באים להציל אותך. הוא אומר, פולט איזושהי כללה, חס ושלום. תגיד, מה תעשה בעשר שניות האלה שתחיה? יגיד כמה פעמים שאני יכול בצעקה גדולה יותר, בקול הגבוה ביותר, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. מה הלכה? מחילים שבת אותו.
מצילים אותו.
מצילים אותו. ככה הלכה, בשכון ערוך, סימן של כפתה. יכול שבת. למה? וחי בהם, אומר המשנה ברורה, ברור. כי חיים של ישראל, עצם זה שיש ישראל חי, זה תורה, בין אם הוא מקיים מצוות, בין אם לא. הנה נפקא מינה קיצונית, חמורה, הלכתית, לעניין הזה. עד השאלה של 12 בני יעקב, היו מחללים שבת רק אם הוא פונה. עכשיו, כשיש 12 בני יעקב, מחללים שבת, כי הוא פונה בכל מקרה. אי, הוא לא פונה. הוא פונה. אתה רואה שהוא פונה? אני לא רואה. נכון, הוא פונה. כי הוא יהודי, אז הוא פונה. אז כל יהודי גם יהיה רחוק מאוד, הוא יהודי. אתמול הזכרנו משהו בלילה, שאנחנו בחודש אייר, אז אולי כדאי להזכיר את זה עוד פעם. שאותם האנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ולכן היו מנועים מלעשות פסח ראשון, אז הם פנו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, מה איתנו? אמר להם פסח שני. עסקנו מה שעסקנו אתמול. והמדרש בספרי מופיעות שלוש דעות. מי היו אותם האנשים שהיו טמאים לנפש אדם? דעה ראשונה אומרת, אלה היו נושאי ארונו של יוסף. למה הם היו טמאים לנפש אדם? הרי התורה אומרת, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מי זה אדם? זה כנראה אדם מיוחד. היה צריך להיות כתוב, ויהיו אנשים אשר היו טמאים. מה זה לנפש אדם? אומר הספרי דעה ראשונה, היו אלה נושאי ארונו של יוסף. טוב, עסקים במצווה.
אחד מהם גם
מושב. לא כתוב, לא כתוב מי. כתוב נושא ארונו של יוסף. במדרש הזה לא כתוב. דעה שנייה אומרת, אלה היו אותם אנשים שהוציאו את נדב ואביהו, מישאל ואליצפן, שהוציאו את נדב ואביהו אחרי המוות ביום השם מילה. אז הם היו אותם האנשים שמישאל ואליצפן שהצילו את נדב ואביהו. דעה שלישית, מי היו אותם האנשים? אותם האנשים היו אנשים שנטמעו למת מצווה. מה זה מת מצווה? מת מצווה זה אדם שאין לו מי שיגבור אותו. אז אפילו כהן גדול נטמע בשבילו כדי לקבור אותו, כי זה חילול השם שיש יהודי מת. רק להבין מה זה קדושה של יהודי. גופה של יהודי, לא חיים של יהודי. גוף, מת. זה חילול השם שאין כדוגמתו, אז אפילו כהן גדול נטמע כדי לקבור אותו. טוב, מה המחלוקת בין שלושת הדעות האלה? אז קודם כל אנחנו רואים את זה דבר מאוד מעניין. שאותם האנשים היו מנועים מפסח ראשון, לא כי הם פתאום נטמעו באיזשהו מצב אונס. כלומר, זה לא אנשים שבאו לבקר קרובי משפחה בתוך בית, ופתאום מישהו חטף לו עלינו דום לב, ומדין אוהל הוא נטמע. לא מדובר על מצב כזה. מדובר על אנשים שעשו את מה שהשם אמר לעשות, כאילו הייתי אומר, בוא נקצין רגע, הייתי אומר, אותם אנשים היו באים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להתקרב אליך. אנחנו רוצים לקיים פסח. ביקשת מאיתנו לעשות אחד משלושת אלה. אז למה נפסיד את פסח? מגיע לנו? זה מידה כנגד מידה? מקף. הנמשל. יש אנשים, ברוך השם גם בדור הזה, כל הדור, שמוסרים את נפשם על רצון השם. בהתיישבות, בתורה. אז כביכול אותם אנשים יכולים לבוא בטענה. רגע, למה? זה לא מתאים, זה לא פייר. אנחנו עושים את רצונך, למה אתה מתאמר אותנו? למה אנחנו משלמים מחיר? למה זה דרכנו? אתמול עסקנו בזה בעריכות, אבל לא ניגע בזה עכשיו. אבל לעניות דעתי אולי אפשר כדי כיוון. מה ההבדל בין שלושת הדעות? יש הבדל עקרוני בין שתי הדעות הראשונות לדעה השלישית. והחידוש לענייננו עכשיו זה הדעה השלישית. זה החידוש. אמר רבי יצחק, כמדומני לאותו רבי יצחק, של תחילת התורה. שתי הדעות הראשונות סוברות, אתה יודע במי הקדוש ברוך הוא משתמש במרכאות, לעשות את רצונו, גם אם הוא נפגע, גם אם הוא משלם מחיר, זה אותם אנשים ששייכים לבחינת יוסף, משיח בן יוסף, אותם אנשים שעסקו בהתיישבות, עסקו בביטחון, עסקו בכלכלה של עם ישראל, חזרו לארץ ישראל כדי לממש את הגאולה בענד הלאומי שלה. אלה אנשים שהקב"ה הוא רואה אנשים גדולים, שעוסקים בממדים הלאומיים של האומה, לא אנשים אגואיסטים. אז הקב"ה אומר, אני יכול דרכם להשתמש, כי הם אנשים כלל ישראלים. אז נכון שהם כלל ישראלים במובן החילוני של המילה, אבל בסדר, אנשים גדולים, אנשים כלליים. עליהם אני יכול להפיל את התיק הזה, שיעשו את רצוני גם כשהם נפגעים, כשהם עושים את רצוני. זאת הדעה הראשונה, נושא ארונו של יוסף. הדעה השנייה, לא רק הפגיעה בצד הלאומי, גם הפגיעה בצד הרוחני. אתה יודע מי אותם אנשים שנפגעים? זה אותם אנשים שנכנסו אל הקודש, אל הקודש הקודשים, אל המשכן, והוציאו את אותם אנשים שרוצים להתקרב, שרצו להתקרב אל הקודש. כלומר, שני סוגי אנשים, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם ודרכם, מגלות את קידוש שמו למרות שהם נפגעים ודרך זה שהם נפגעים. או אנשים שעסוקים במשימות לאומיות, או אנשים שעסוקים במשימות רוחניות. יופי, אז חילקנו עכשיו את עם ישראל לשני סוגי אנשים. יש אנשים כלליים, ויש אנשים קטנים, חסרי חשיבות, שמה שמעניין אותם, זה החיים האישיים שלהם. מקסימום, מכבי תל אביב, בסדר. שם זה נגמר. אומר רבי יצחק, זה פילי פלאות. אומר רבי יצחק, ידידיה, מה קרה לכם? מת מצווה! מי זה מת מצווה? מת מצווה זה כל אדם. כל אדם מישראל הוא מצווה. הוא מצווה בחייו והחידוש אפילו במותו. אפילו גופתו היא מצווה. זה מה שרבי יצחק בא לומר. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא משתמש רק במי שמגלה את האלוקיות שבו בממד הכלל ישראלי, אפילו בצורה חילונית, או בממד הרוחני הדתי, רק מי שהולך להתיישבות או לצבא, או מי שנמצא בבית המדרש, זהו. ומי ששחי את החיים האישיים שלו, מבחינה משפחתית, כלכלית, קרייריסטית, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אחד. אז גם בו הקדוש ברוך הוא מתגלה, גם דרכו. אפילו מת מצווה. הנה אותו יסוד. התפזרנו קצת, אני מתנצל, נחזור אלינו. אז אם כן, שני מצבים היו מהם האלוהים שעל פיהם נמנע המניין. או האלוהים שפנו אל השם זה עד בני יעקב, וכאן זה תלוי באמת הבחירה של האדם האם הוא פונה, והחידוש הגדול לעינינו זה, זה עיקר הפסקה כאן, אבל מאז שהופיעו 13 בני יעקב, אתה כתוב איך הוא פונה לכל עם ישראל. זה לא האדם פונה לאלוהים, האלוהים פונה אלינו. ואז גם אם אנחנו באופן אישי לא פונים אליו, או גם אנחנו באופן לאומי, על ידי הנהגתנו, לא פונים אליו, עושים ההפך מרצונו, הקדוש ברוך הוא מצד האמת, פונה אלינו. פונה אלינו. כי עצם זה שאנחנו חיים, אנחנו מאמינים. זה מה שרבי יהודה הלוי אומר. רק נקרא את זה. ולכן נמנע המדיין, לפי האלוהים לבד, כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב י"ב שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי. ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ. והחידוש שהאלוקות נגלת בקיבוץ, זה שזה לא תלוי ביחידים. כי אנחנו כבר קבוצה. אנחנו כבר חבורה. זה כמו, ניקח אולי דוגמה כדי לספר את האוזן. זה כמו, יש עיר, עיר גדולה. ויש ראש עיר שאמור לתת שירות לכל העיר. עכשיו, רוב האנשי העיר, הם מתנהגים כראוי, או מתוקף תפקידו צריך לתת להם שירות. יש אחד, שניים, שלושה, ארבעה לא מתנהגים כראוי, בגלל זה הוא ישביט את השירותים? הוא לא ישלח את מכוניות ההשפעה לאסוף השפעה? בגלל שהוא לא משלם ארנונה? אין דבר כזה. יש כאן קבוצה, יש לי אחריות על העיר, אז היחיד עכשיו הוא בטל כלפי הציבור, גם אם הוא לא מתנהג כמו שהוא היה צריך להתנהג. זה לא ממין העניין, זה לא ממין הנושא, זה חיצוני. ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. אז אם אנחנו מסכים את הפסקה, כבר שאלות, שוצא ככה. כמה אתם מונים לבריאת העולם? שאלה טכנית, היסטורית. תשובה, אנחנו לא מונים טכנית היסטורית. אנחנו מונים תוכנית בתף, אלוקית. מי הם אותם האנשים שהופיעו אלוקות במציאות? וזה קרה בשני שלבים, בשתי צורות. צורה ראשונה, האלוהים היו אלה שפנו אל האלוהים ורצו להופיע אותו. צורה שנייה, עם ישראל מעצם הווייתו. הוא זה שמגלה את האלוהיות שבו, מאז שיש 12 בני יעקב, בין אם הוא פונה אל האלוהים, בין אם הוא לא פונה אל האלוהים. אולי רק עוד משפט אחרון, אני חייב כאן להעיר למשפט. נזכר תוך כדי דיבור. יש פסקה בשמונה קבצים, שם הרב שואל, למה זכה דורנו לגאולה? עונה הרב תשובה פשוטה, דורנו זכה לגאולה כי הוא עוסק בגאולה. כלומר, הדור שלנו עוסק בעניין הגדול ביותר, שהוא חזרת עם ישראל לארצו וגאולת העולם. אז ברור שדורנו זוכה לגאולה כי הוא עוסק בגאולה. עכשיו אומר הרב, עסק, עוסק ויעסוק. אומר הרב, רגע, אבל יש כאלה, א', שלא עוסקים בזה. ב', יש כאלה שמפריעים לזה. נו, אז למה הם זוכים להיות בדור גאולה? תשובה. עצם, א', הם מפריעים כלפי חוץ. מבפנים הם ודאי עוזרים לגאולה. עכשיו בממד המעשייה, בממד שאפשר לחוש אותו. עצם זה שהם מתנגדים לתהליך גאולה, זה מעצים אצלנו בתופעת הגאולה. איזה כוחות אנחנו מגלים כבר שנה שלמה ביחס להתיישבות? שאם לא היו אלה שמתנגדים ומנסים לנתק אותנו מההתיישבות, אם הם לא היו עושים את זה, לא היינו מגלים את הכוחות האלה. אז גם אלה שמנסים באופן מעשי להפריע לתהליך הגאולה, הם יוצרים כוחות חדשים באומה להופעת גאולה יותר עליונה. כך אומר הרב, לא אני. זה בצד הממשי, אנחנו פה מדברים בצד הסגולי. אז זה בצד הממשי. אז במה זכה דורנו לגאולה? כי כולם עוסקים בגאולה. יש כאלה עוסקים חיובי ישיר, יש כאלה עוסקים חיובי עקיף. איך הם עוסקים חיובי עקיף? על זה שמפריעים, עושים שלילי. השלילה מעוררת את החיוב. ממש, היום ממש בחוף. לכן ראש הממשלה עד היום הוא עדיין בונה את ארץ ישראל. בונה הראשי. אלא מה זה בא בדרך עקומה? מעוררת שוקה אדירה. רק נקרא עוד משפט אחרון, נסיים. מונים אנחנו שנות הקדמונים לפי מה שנמסר לנו בתורת משה עליו השלום. ויודעים אנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה. אז אם כן, מה אתה שואל אותי? שאלות טכניות, היסטוריות, אנחנו לא בפופוליטיקה פה. ודרך אגב, הכוזרי, בממחת, בכלל לא מבין את התשובה. בכלל לא מבין מה הוא רוצה. הכוזרי עדיין כאילו ממשיך לשאול שאלה, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? כאילו רבי יהודה הלוי ענה 4,500 שנה, נקודה. כאילו רבי יהודה הלוי עונה מספר. אז הוא אומר, כן, אתה יודע, אם יש לכם מספר, ואתם יודעים מי משה, פירוט כזה, מרחיק מן לאהבת הספק הרע, בכלל לא מבין מה הוא עונה לו. דרך אגב, אותה השאלה חוזרת בלבוש אחר יותר עמוק, במאמר שני, במאמר שלישי, זה חוזר הלאה, כל הספר השאלה הזאת חוזרת בלבוש. רק ממקום אחר. בבקשה, רצית להגיד, לשאול.
כן, נראה לי
הרבה,
זה
הרבה
יותר יותר. אם הרב אומר שההתגלות האלוקית, אחרי יותר סודני יעקב, אם מתגלת על הכלל, כן, היא משפיעה על הכלל, זאת אומרת, כלל משפיע על הפרט, אז חייב שגם הפרט ישפיע על הכלל.
נא לתרגם.
זאת אומרת, אם ההתגלות האלוקית היא מתבטאת בכלל עצמו, באותם כסף של נגרה, כן? ואותה התגלות האלוקית היא חלה על כל הכסף של נגרה, כן? אז זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל העם ישראל ככלל, כן? אז חייב להיות שגם הפרט, הוא משפיע על הכלל.
לא כל כך הבנתי מה אתה שואל, אבל בואו ננסה לעשות את זה באיזשהו משל. לא כל כך הבנתי מה אתה שואל. בואו ננסה לעשות את זה במשל. נגיד זה השמש. בסדר? השמש נקראת מאור, כי היא מקור אור. בסדר? אז כל האור נמצא פה. השמש הזאת מפיצה קרניים. כל קרן היא בעצם צד מסוים של המאור הגדול, של מקור האור. אז הקרן הזאת היא בעצם המשך של אותו אור. בסדר? עכשיו, הקרניים האלה אמורות להגיע אל המציאות שלנו, אל הארץ, אל הטבע, ולהעיר. עכשיו, נגיד ששמנו איזה מסך בין השמש והקרניים, שמנו איזה מין חציצה כזאת, בד שחור, והקרניים לא מצליחות להגיע אל הארץ, ובארץ יש חושך. עכשיו אני מתחבר אליך. שאלה ראשונה, בשמש יש אור? כן או לא? כן. בקרניים יש אור? כן. איפה אין אור? בארץ. אני אמשל. כלל ישראל יש בו אור. פרט ישראל יש אור. אלא כל השאלה אם יש מחיצה, אם האור הזה מתגלה בחוץ. זה שיש חושך בחוץ זה לא מה שאין אור. לא יודע, מניתי לך. עכשיו, על מה אתה שואל? אתה שואל על פרט ישראל פה או פרט ישראל פה? איפה אתה שואל?
לא, פרט ישראל
פה. פה אתה שואל. עכשיו תשאל, מה השאלה? אז עניתי לך רגע, סליחה שנייה. אם זה מה ששאלת, אז עניתי לך. כלומר, אם אתה שואל שפרט ישראל, המעשה של פרט ישראל משפיע על הקרן הפנימית, התשובה היא לא. מה זה לא? זה משפיע על הגילוי של הקרן פה. כלומר, יכול להיות פה במציאות שנקראת מתחת השמיים, פה יכול להיות או טוב או פחות טוב. יכולה גאולה להופיע בדרך חיובית, עם ענני שמיה, יכולה להופיע עני ורוכב על חמור. יכולה להיות הכי שינה, יכולה להיות בעיטה. זה, כל זה פה. מתחת לקרניים, מתחת לשורש הקרניים. אבל הקרניים עצמה, הן מהירות. אם יש פה איזה חסיד אחד לרפואה, חסיד במובן החיצוני של המילה. אז שמעתי פעם, אפילו כמדומני קראתי, שיש מנהג חסידים כזה, אולי הוא קצת בעיה מבחינה הלכתית דרך אגב, שכדי שיהיה, כדי שיוכלו להתפלל במניין, אז מחפשים אדם, שהוא כלפי חוץ נראה כביכול רחוק מריבונו של עולם. למה? כי הוא האדם בעצם הכי קרוב אל הקדוש ברוך הוא. כי בעצם איפה הוא חי באמת? אדם שבוחר לחיות ועושה מעשים חיוביים, אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא פה. אז מי נצטרף למניין? נצטרף האדם המעשי שמגלה את השם. אבל הוא מגלה את השם בממד המעשי. אבל אותו אדם שלא מגלה את השם, מה קיים אצלו? מה רק קיים אצלו? הקרן. אז האדם הזה הוא האדם הכי חשוב במניין. טוב, זה מתאים לחסידים להסביר. אז אי אפשר להתפלל עם אין צדיקים בינונים ורשע. מקף, כן, במחאות. כי הוא מגלה את, לא את הקרן כפי שהיא מתגלה במציאות, אלא את שורש הקרן. זה לא שמי שבוחר לא מגלה את שורש הקרן, אבל זו סוגיה כבר יותר עמוקה, ותיקח אותנו רחוק. בבקשה.
לגבי אברהם אבינו, שאומרים שהשם בחר באברהם לא מצד המעשים שלו, מצד שזה רק בחירה בעצם באברהם עצמו להיות כאילו אב לעם ישראל, אז זה שאברהם שייך שאברהם שייך לשלב הראשון, שזה תלוי בפנייה שלנו, כאילו שזה תלוי בפנייה של הפרט להשם, ולא תלוי בבחירה של השם בפרט.
אברהם, הרמח"ל לא אומר כמו שאתה אומר, הרמח"ל אומר הפוך. הרמח"ל אומר, בספר דרך השם, אברהם אבינו נתעלה במעשיו. כך כותב הרמח"ל. לא כמו שאתה אומר, הפוך. יש דרך השם? יפה. תסתכלו בפרק ישראל ואומות העולם. עמוד 60 ומשהו. למה הקדמנו את כל מה שכתוב לפני כן? תודה. כי השאלה מה זה בחר? אם הבחר היא בצד הממשי, אז זה בני יעקב, יציאת מצרים, עמד הר סיני, ארץ ישראל. אם הבחר הוא סגולי, אז זה תרום בריאת העולם. אני קורא ברמח"ל, ולא חולקים על הרמח"ל הזה. כלומר, זה ברור שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, אבל אברהם בחר בהשם. בוא נקרא. כאן זה עניין ארוך, תקופת השורשים, תקופת הענפים, עסקנו בזה פעם. ואז אחר כך הוא אומר הרמח"ל. ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. על פי מה הוא נבחר? לפי מעשיו. אני קורא. יש לך מקור אחר? תביא מקור אחר. נבחר במעשיו ונתעלה. צריך להבין מה ההבדל בין אדם לבין נח, זה מה ששואל, בין נח לבין אברהם. ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. נא לו לשכוח שאברהם אבינו גדל אצל תרח. והקדוש ברוך הוא לא העיר עליו, פתאום, עכשיו אני עובד השם. אברהם אבינו הלך לחפש. נכון? הלך לחפש את השם. אז הוא פעל מעשים.
הוא
היחיד
לבד.
מה?
אברהם אבינו בחר לבדו.
לבדו.
הוא היחיד ש...
דור הפלגה הוא היחיד. דור הפלגה הוא היחיד.
טוב, אברהם הלך לכולם, זה כבר...
לא, הוא מדבר על השלב הראשון. הוא שואל על השלב... הוא אומר, הרי מקובל לחשוב שאברהם אבינו... נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא בלי שהוא עשה משהו. אז אם כן, גם אברהם אבינו זה כבר שלב ב', זה מה שהוא שואל. אני עונה לא נכון. אברהם אבינו ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. רמח"ל, דרך השם, עמוד 69. רוצה לקרוא? אז אנחנו חוזרים לשאלה הקודמת, אז אפשר להגיד שאין מחלוקת בין מה שהרמח"ל אומר לבין מה שמקובל לחשוב. שזה שאברהם אבינו נתעלה על ידי מעשיו, כי באופן סגולי הוא כבר היה שייך לשם. בואו נתחכם עכשיו עוד התחכמות אחת. אם הקדוש ברוך הוא, אם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז למה כפה עליהם הר כגיגית? הרבה תשובות. התשובה הכי פשוטה. כפה עלינו הר כגיגית להגיד נעשה ונשמע. כפה עלינו הר כגיגית להגיד נעשה ונשמע, אז אני לא מבין. אז זה הכפייה או בחירה? תשובה, בחירה מעשית, כפייה סגולית. הגעתי למכון מאיר, זה בחירה או כפייה? בחירה, מעשית. אבל זה כפייה, כי הכל ידוע. אבל הרשות נתונה. אז הרשות נתונה או הכל ידוע? הכל ידוע והרשות נתונה. זה כפייה מצד הסגולה וזה בחירה מצד הבחירה. מצד האדם. אבל אנחנו מסתבכים, אני מרגיש שאנחנו מסתבכים. בואו נחזור, אנחנו בקוזרי. זו סוגיה ארוכה, הסוגיה הזו. לכן זה לא קושיה. כלומר, זה לא קשור לסוגיה שכרגע אנחנו מתעכבים בה בכוזרי. כלומר, מה שחשוב לנו להבין, שמה שמעניין אותנו על ציר ההיסטוריה, זה לא מי הפוליטיקאי המצטיין, מי הספורטאי המצטיין, מי המנהיג הכלכלי של האנושות. זה אבל אבלים. כמו שאמרנו אתמול בשיעור בלילה, יעמדו מיליארדים של אנשים, ויחכו, אני לא יודע כמה, שבוע ימים, ברומא, לדעת מי האפיפיור לדורות הבאים של ההיסטוריה, זה בטל בפי אינסוף, באדם אחד מאיתנו שיוצא החוצה ושותל עץ בארץ ישראל, או מנקה את הכביש של ארץ ישראל, או לומד חצי מילה בספר דרך השם וכוזרי וכדומה. זה בטל כאפרא דארעא. זה לא משמעותי. זה לא אלוהי. זה כמותי. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו כי אתם המעט מכל העמים. זה לא שאין לזה השלכות עלינו. יש השלכות, אבל זה כאפרא דארעא. זה לא שייך מבחינת האמת. זה לא המניין. סליחה שאני אומר. המניין זה לא היהודים שיושבים בחוץ לארץ. המניין זה היהודים שחיים בארץ ישראל. זה המניין, זה כלל ישראל. זה המניין האמיתי. אני אומר גמרא, לא מעצמי. בבקשה. סליחה, עוד משפט אחד. זה לא שהיהודים שיושבים בחוץ לארץ לא חשובים. לא תצא את החלה כאן. חשובים מאוד. אבל לבוא לפה. פה זה מבדת חיים אחרת לגמרי. פה זה כלל, זה משהו אחר לגמרי. בבקשה. עידו.
מה באמת חשיבות של...
בואו לא נתפזר, אנחנו רוצים עוד כוזרים. מה החשיבות של לגור בחוץ לארץ? של אדם פרטי בדור הזה? או בתקופת הגלות? טוב, שאלה ארוכה. בואו נעזוב את זה. יש עוד שאלות על הפסקה שלנו, רבותיי? כרגע. עד לכאן חזרה בעצם על מה שכבר למדנו. נכון? זה חזרה. בעצם. טוב, בואו נתקדם. אמר הכוזרי ממחת, אמר הכוזרי, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע. כלומר, במה הכוזרי מתמקד? פירוט. יש לך שלשלת יוחסין מדור לדור? כן, יש לי. אתה יודע שהעלה הזה הוא התוצאה של הענף הזה, והענף הזה הוא תוצאה של הענף הזה, והענף הזה הוא תוצאה של הענף הזה, גזע, הכל כמותי. אין בכלל צד איכותי כאן. פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע. וכמו אותו הוויכוח המטופש, שהאם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז בואו נבדוק היסטורית מתי ישבו פה יהודים. כלומר, למה עזה שייכת לעם ישראל? כי תמיד ישבו שם יהודים. אז אם כן, זה שלנו. אז נשלו אותנו מהאדמה. אז למה זה שלנו? כי ישבו שם יהודים. אתה יודע למה יהודה ושומרון שלנו? כי אבותינו הלכו שם ראשונים. דרך אגב, זה לא נכון. הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, כי כנען היה שם ראשון. וזה פלא גדול. איך יכול להיות שארץ ישראל נקראת ארץ כנען? לפי המהלך הזה זה ברור. ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, שלא נחשוב שהיא שייכת לנו כי היא ארץ אברהם, או ארץ יצחק, או ארץ יעקב, או ארץ 12 בני יעקב. בגלל זה נקראת ארץ כנען. כדי להפקיע מאיתנו את התפיסה השטחית, שהארץ הזאת שייכת לנו, כי היסטורית אנחנו היינו פה לפני כולם. היסטורית אנחנו לא היינו פה לפני כולם. וזה רש"י הראשון על התורה. שהיו פה אומות שישבו בארץ ישראל, אבל הם ישבו בממד הטכני. והקדוש ברוך הוא מכניס, מופיע את האלוהים במציאות. והוא עכשיו החליט שהתוכנית צריך להופיע בארץ ישראל.
אז אפשר להסביר את זה לאדם חילוני?
קודם כל נסביר את זה לעצמנו, דבר ראשון. לעצמנו. הלוואי שאנחנו יכולים להסביר את זה לעצמנו. הלוואי שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו, נגענו בזה הרבה פעמים, שבית לחם היא מקום קדוש לא כי רחל קבורה שם, אלא רחל קבורה שם כי בית לחם היא מקום קדוש. הלוואי שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו, שמערת המכפלה היא מקום קדוש, לא כי אבותינו קבורים שם. אבותינו קבורים שם כי מערת המכפלה היא מקום קדוש. הלוואי שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו, שגוש קטיף הוא המקום, אולי אחד המקומות הקדושים ביותר בארץ ישראל, כי אין בו אף קבר של צדיק. אז מה יש שם? יש שם לצערנו 70 ומשהו קברים, 74 קברים של צדיקים קדושים. אבל כרגע אנחנו בהקשר אחר. תחשוב מה היה קורה בציבור הדתי והחרדי. אם בגוש קטיף היה קבר של יונתן בן עוזיאל, השטחן הגדול, היו עושים כביש גישה מבני ברק לקבר יונתן בן עוזיאל, כמו שעשו כביש גישה בהסכמי אוסלו, וזה לא מצחיק וצריך למחות בכל תוקף, כמו שעשו כביש גישה בהסכמי אוסלו מירושלים לקבר רחל. זה החלק מהסכמי אוסלו הארורי. זה הפוך על הפוך. זה הפוך על הפוך. זה הדבר הגדול של האזור ההוא. יש עוד אזורים כאלה שאין בהם שום סיבה חיצונית. היא ארץ כנען, היא ארץ כנען. ארץ כנען. אבל היא ארץ השם. זה החידוש הגדול. יש בעולת ראייה, הרב מדבר על זה כמה פעמים. רגע, איך הגענו לזה? לא זוכר.
מהכוזרים.
הכל מהכוזרים. הכל מכל כל. טוב, אמר הכוזרי, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע. רבותיי, כן, אתה שאלת, איך אפשר להסביר את זה לאדם הנקרא חילוני? קודם כל נסביר את זה לעצמנו. בוא נסביר למי שיש לו יראת שמיים. דבר ראשון, שאנחנו הולכים ביהודה ושומרון לא כי אברהם אבינו הלך, והוא הלך ראשון, אז הוא כבש את השטח ראשון. אברהם אבינו הלך ראשון, הלך כי הקדוש ברוך הוא יעד את האדמה הזאת להליכתו של אברהם אבינו, שבדרכו אנחנו נלך. אבל זה לא התחיל בהליכתו של אברהם אבינו, זה התחיל בייעוד האלוקי שהופיע גם כשהארץ הזאת הייתה נקראת כנען. אדרבה, דווקא כשהיא הייתה ארץ כנען. זה החידוש הגדול. אני מרגיש שחייבים לקרוא פה משהו. קראנו אותו הרבה פעמים. אם אפשר עוד שנייה, חייבים לקרוא פה משהו. עולת ראייה א', יש על השולחן, מישהו רואה? כדי להחזיר ספרים למקום דרך אגב. זאת פסקה שאנחנו צריכים לשנן לעצמנו אותה, חבותיי, בימים האלה, ואני שמח שברוך השם, כזה ברוך הוא זימן אותנו לקרוא את זה היום. לפני יום העצמאות חשוב לקרוא את זה. ובוודאי בחודשים הקרובים, והזכרנו את זה הרבה פעמים, צריך להזכיר את זה עוד הרבה פעמים. אנחנו אומרים בהודו, עולת ראייה א', עמוד רש ג' רש ד', כדאי לכתוב את המקור, כדאי לראות את זה בפנים. לאמור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. לאמור לך אתן איזה ארץ? ארץ כנען. שהיא מצד האמת, למרות שהיא נקראת כנען, היא חבל נחלתכם, היא מיועדת לכם. מתי? ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. שלושה מצבים, שלושה קריטריונים. א', מתי מספר, בית כמעט, תכף נראה מה הכוונה, ג' גרים בה. מסביר הרב, קשר הקודש של ישראל עם ארצו, עם ארצו הקדושה, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. יש שני סוגי קשר בין עם לארץ. יש סוג קשר טבעי וסוג קשר על טבעי. כל הקשרים שבין עמים לארצות ולמדינות, חוץ מעם ישראל, הם קשרים טבעיים. מה התכונות של קשר טבעי? הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב. בואו נגיד במילים שלי ונקרא את זה תכף. כאן. קבוצת אנשים מחליטה באופן שרירותי לגור באיזשהו מקום. וקבוצת האנשים הזאת, ככל שהיא גדולה יותר, אז היא מחוברת יותר למקום. היא חיה שם איזושהי תקופה היסטורית. עדיף שתהיה ארוכה, שתחבר אותה אל המקום. ואז ממילא מתחילים לחוות מאורעות משותפים, כקבוצה, כציבור, בין מאורעות משותפים חיוביים, בין מאורעות משותפים שליליים, ולפעמים השליליים מחברים עוד יותר למקום. ואז מתחילה להיווצר איזשהו יחס נפשי, רוחני, בין הקבוצה לבין המקום. כלומר, הרבה אנשים, לאורך הרבה זמן, חוויות משותפות, חוויות היסטוריות משותפות, ואז מתחיל להיווצר קשר רוחני בין העם לבין הארץ. זה נכון? נכון. מה? זה שרירותי. כמו שאמרנו פעם, וכמו אוהדי ספורט. אחד הדברים הבלתי רציונליים לחלוטין, זה שאדם בדרך כלל אוהד את הקבוצה שמייצגת את העיר שבה הוא גר. דווקא כשהיא מפסידה. זה הגיוני? למה אתה אוהד את הפועל, אני יודע מה... לא, עזוב, יהודים אנחנו. הפועל רעננה, יש דבר כזה. כי אני גר ברעננה מגיל אפס, אני רעננה. לא משנה איזה ליגה. זה רציונלי? לא. אלא אדם חי במקום, חווה חוויות נפשיות, מעשיות. הוא קשור קשר נפשי למקום, אז אכפת לו שהמקום הזה מכל הממדים. יהיה מוצלח, יצליח. זה נכון באופן טבעי אצל כל עם. אני קורא. אנחנו לא פוסלים את זה.
זה גם דבר אנוכי. אם אני גר במקום שמצליח, אני מצטרף להצלחה.
זה אנשים קטנים גרים במקומות שהם מצליחים. אנשים גדולים הולכים במקומות שלא מצליחים ועושים אותם מוצלחים. זה משהו אחר. הקשר הטבעי הוא מתפתח, כל הפרסומות האלה, תצטרף להצלחה, זה קטנות, קטנוניות. הקשר הטבעי הוא מתפתח, רבותיי, בואו לא מתפזר. הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב. קשר טבעי מתפתח על ידי הרבה זמן, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. ואז מה קורה? ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, מתחילה ליצור איזושהי חביבות בין העם לבין המקום, הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, וכאן הנקודה, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. קשר של בין עם לארצו, אצל כל עם, זה קשר רוחני. זה משהו עמוק מאוד בנפש, זה לא טכני, זה לא אני גר פה, מחר אני גר שם. לא, אני גר פה, אני אוהב את המקום, קשור למקום. כל אחד מאיתנו אולי כבר, אנחנו קצת הזדקנו, אז כל אחד מאיתנו כבר לפעמים עושה ככה טיולי ילדות במקומות שבהם הוא גדל. מרגיש איזה משהו, יש איזה, הלב קצת יוצא. זה נכון אצל כל עם. אבל בעם ישראל זה ההפך לגמרי ביחס לארץ ישראל. מה שאין כן הקשר האלוקי ממקור הקודש. הקשר שלנו זה קשר אלוהי, אנחנו עוסקים במילן האלוהי, בהחלטה האלוהית. אנחנו לא עוסקים בבחירה שלנו. אנחנו בחרנו לשבת פה, חווינו חוויות, אנחנו קשורים. לא. אנחנו לא ישבנו פה. לאמור לך אתן ארץ כנען. כנען ישבו פה. אז מה מחבר אותנו לפה? הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו לפה. זה שכנען ישבו פה זה מקרי, זה חיצוני, זה מזדמן, זה היסטורי. אבל המהות, אנחנו באמת קשורים לפה. כי זה קשר אלוקי, זה קשר שלא מתחיל מהבחירה שלי. זה לא חיפשתי מקום, התיישבתי פה כי זה המקום הכי נוח. הקדוש ברוך הוא שיב אותי פה. מה שאין כן הקשר האלוהי ממקור הקודש שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה, שהתחיל החותם הקדוש הזה להיות מבליט, ביותכם מתי מספר, מה דוד המלך אומר? ויעמידי היעקב לחוק לישראל ברית עולם, לאמור, לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם, מתי? א', ביותכם אתם מספר, קודם כל הייתם מעט. זה לא עניין של הרבה אנשים, של כמות, של קבוצה גדולה. ב', כמעט, מה זה כמעט? הוא בזמן קצר ותחוף, לא הרבה זמן. יחד עם אופיים בארץ ועוד קודם לכניסתם. אני מדלב טיפה. וביותם יושבים בתוכה לא ישיבה קבועה. כי אם בתור גרים, גרים מלשון גירות, אברהם אבינו מחפש דלת על דלת אמות לקבור את שרה, לך תקנה בכסף. רגע, זה שלי, הבטחת לי. כן, אבל כרגע הכנענים יושבים פה. כרגע עפרון שולט פה, לך תקנה בכסף. זה לא עניין טכני. זה מהותי. אז ביותכם מיתי מספר כמעט וגרים בה. ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה. שהופיע בתור יצירה אלוקית בדבר השם וברית קודשו. ביותכם מיתי מספר כמעט וגרים בה. טוב, אנחנו גם משרתים היום את האינטרנט, אז זו סימן שצריך לעצור. אז מה עשינו היום? עשינו חזרה בעצם. נמשיך בעזרת השם, פעם הבאה. יישר כוח.